התחלנו שבוע שעבר בעזרת השם את ספר גבורות שם במהר"ל, אחד משמענו ספרים הראשונים שכתב המהר"ל, מרכזו יציאת מצרים, אבל דרכו המהר"ל מפענח הרבה מושגי יסוד והבנות אמוניות ורוחניות, בכלל בעולם הנס, הטבע, השגחת השם, כפי שנראה בהמשך. שלוש הקדמות יש לספר הזה, כמו שאמרנו גם פעם שעברה. הקדמה הראשונה עוסקת בהבנה מדוע וכיצד אנחנו חוקרים באמונה, כמו שהמהר"ל קורא לזה. מכאן ואילך חקור דבר, מה אנחנו לומדים, מה אנחנו מחפשים ללמוד, מה מטרתו של הספר הזה והספרים שיבואו אחריו, אותה הקדמה הראשונה. הקדמה השנייה היא ספרון או חוברת בפני עצמה שעוסקת במושגי הטבע, הנס והטבע, שהם עומדים במרכז ההבנה של גבורות השם ויציאת מצרים, כיוון שהנס המכונן של עם ישראל ושל המציאות מחדש, כפי שיסביר את זה המהר"ל. והקדמה השלישית שבה אותה התחלנו ללמוד, היא עוסקת, מפרשת את הפסוק לך השם הגדולה, הגבורה, התפארת, הנצח ועוד, והיא מבארת את כל המושגים הללו, הגדולה, התפארת והנצח, כפנים, בחינות של הופעת השם, של הופעת השגחת השם, ואיך השם פועל דרכם במציאות. וזה למעשה מה שיאפיין את הספרים שרוצה המהר"ל לכתוב, וזה מסביר לנו למעשה מה הם הספרים של המהר"ל, תפארת ישראל, גבורות השם, נצח ישראל, ספרים שלא הגיעו לידינו כמו ספר הגדולה או ספר הגבורה הזה שלנו, ספר ההוד, שהם כולם אמורים לעשות בחגים, לעסוק בחגים, אבל דרכם גם המהר"ל מלמד אותנו שכל חג הוא בחינה אחרת בהופעת השם. כל חג הוא מבטא בחינה אחרת בהופעת השם, שההופעות הללו הן הפנים השונות של המציאות, למעשה הפנים השונות של התגלות השם. התחלנו ללמוד זה בפעם שעברה, למדנו את החלק הראשון, והיום ננסה לסיים את ההקדמה הזאת, שוב לראות דרכה את הפנים השונות של הופעת השם, כפי שהן באות לידי ביטוי במושגים של הפסוק, והיום את העמקה של המושגים הללו. בואו נקרא את המקור שעליו מתבסס המהר"ל כדרכו. בהקדמה השלישית, לך השם הגדולה והגבורה ותפארת והנצח והעוד, ויברך דוד את השם בדברי הימים. ככל בשמיים ואז לך הממלכה מתנשא לכל הראש, והעושר והכבוד מפניך וכו'. בפרק הרואה במסכת ברכות דף נ"ח, אמרינן שם דבי רבי שילה דרש, להיקרא לך השם הגדולה זו מעשה בראשית. וכן הוא אומר, עושה מעשה בראשית, עושה גדולות עד אין חקר. והגבורה זו יציאת מצרים, וכן הוא אומר, וירא ישראל את היד הגדולה, שימו לב, התואר הוא דווקא הגדולה, אבל אנחנו מתמקדים דווקא כנראה ביד, גם הרב, בעולת ראייה ככה. והתפארת, זה קופץ אל ישראל בארץ כבר, זו חמה ולבנה שעמדו ליהושע, היכולת לעצור את הטבע, והנצח, זו מפלטה של הרשעה שהחריבה את בית מקדשנו, כפי שיאמר המהר"ל בהמשך, וכן הוא אומר, ויז ניצחם, על בגדי, לנבואות שאחרי החורבן, וההוד זו מלחמת נחלי ארנון, חוזר פתאום אחורה, לפני הכניסה לארץ, ועד כאן חלק ראשון, ככל בשמיים ובארץ, אל חם וכו', זו מלחמת סיסרא, שנאמר מן השמיים נלחמו הכוכבים, נלחמו הכוכבים פה בארץ, לכן זה ככל בשמיים ובארץ, כלומר ההופעה שכוללת את השמיים ואת הארץ ביחד. ואז לך השם הממלכה, זו מלחמת עמלק, שנאמר כי יד על כס יה, ממלכה, כס המלך, והמתנשא, מלשון נשיא, זו מלחמת גוג ומגוג, שניהם מלחמות שהן שייכות יותר למשהו יותר כולל, עולמי, שנאמר, הנני אליך נשיא, ככה נקרא גוג ומגוג, נשיא, ראש משך ותובל. לכל הראש, זה כבר בכלל נזרק לאיזה כלל עקרוני, אמר רבי חנין, אפילו ריש גרגותא מן שמאי עמוק מן לה. נקודה, עד כאן החלק הראשון שם, ובמתנית בברייתא תניא משמיד רבי עקיבא, לחשם הגדולה זה קריעת ים סוף, והגבורה זה מכת בכורות, תפארת זה מתן תורה, והנצח זו ירושלים, והעוד זה בית המקדש, שיבנה במהרה בימינו אמן. זה מהר"ל יספח את זה לפירוש המרכזי, עיקר הפירוש יתעסק בהבנת דווקא המדרש של רבי שילה. ושאלת המחקר שפותחת את החלק הזה, היא מדוע נבחרו, נזכרו בפסוק דווקא דברים אלו. קרי המושגים הללו, הגדולה הגבוהה, והאירועים או הדברים שהם מסבירים את הדברים הללו. ובאור עניין זה מסביר למהר"ל שכל הללו הם הבחינות השונות שבמציאות. המהר"ל קורא להם חילופי המציאות וחילופי הכוחות, בסדר? או החילופים, יקרא לזה בהם שכו, העניינים מתחלפים, בלשוננו זה נקרא ההיבטים השונים של הופעת השם במציאות, או הבחינות השונות של הופעת השם במציאות, שהמאפיין שלהם, אומר המהר"ל, וזה למדנו פעם הקודם, הם לא רק שהם מחולקים אחד מהשני, קרי הם שונים, אלא הם גם מתנגדים אחד לשני. והוא מחלק אותם לשישה היבטים, שש בחינות, שישה פנים, מזרח מערב, אלה הראשונים, צפון דרום, שניים, והלמעלה למטה, שהם צורה אחרת של שתי בחינות, והאמצע או היכל הקודש, התוך, הפנים של המציאות שמופיעה בארבעת הפנים שלה. נסכם בקצרה את מה שאמר לה בפעם הקודמת, למי שלא היה איתנו יקרא עוד פעם בפנים אחרי ההסבר, למי שהיה איתנו זה יהיה הסכם. המזרח והמערב זה שתי הבחינות הראשוניות של הופעת השם, כי בהם מופיעה התחדשות החיים וסופיותם, ובלשונו של המהר"ל, הבריאה, התחדש העולם, והפסד הנמצאים. בלשוננו, התחדשות החיים והפסדם, או כליונם, או סופיותם.
זה יכול
להתפסד
הנמצאים?
אותו דבר, לא משנה. אותו דבר. בסדר? בסדר? אבל זה חוזר אותו דבר. המזרח הוא מבטא את הזריחה, את האור, את השמש, את מה שמחדש את החיים, והמערב, הערב, הלילה, החושך, מבטא את כיליון החיים, הפסדם, היפסדם, כיליונה. לכן תשימו לב, זה מתחיל תמיד במזרח ומערב. הם הבסיס. שתי הבחינות הבאות זה הדרום והצפון. הדרום מבטא את התעצמות החיים, גילוי העוצמה של השם, בסדר? דווקא הדרום, בסדר? דווקא הדרום, מלשון הרוממות, הרום, העוצמה, והצפון מגלה דווקא שהשם מתגלה באופן צפון, באופן נסתר. זאת אומרת, להתגלות השם יש שתי פנים, פן אחד, ההתגלות בכל העוצמה, בסדר? זה דווקא בדרום, רוצה להדרים יחכים, והצד השני זה הצפון, הוא מבטא דווקא את הצפון, בסדר? אנחנו בקיץ נוסעים לצפון תמיד, במדבר, בדרום, תשימו לב, דווקא שם העוצמה, דווקא שם הכוח, וזה שתי בחינות באיך השם מגלה את החיים שהוא מחדש דרך המזרח והמערב, בעוצמה אדירה, בסדר? ובפעולה נסתרת. יש לנו כבר ארבע, עכשיו אנחנו הולכים על השתיים הבאות, השתיים הבאות הם לא שוב שתי בחינות מנוגדות, אלא הם שתי בחינות שהן כוללות את הכל, השמיים והארץ, הלמעלה והלמטה. בסדר? השמיים והארץ וכל צבאם. כל הנבראים, יש נבראים שבשמיים, יש נבראים בארץ, אבל ביחד הם שונים אחד מהשני. מלאכים בשמיים, נבראים על הארץ, כוכבים בשמיים, נבראים על הארץ, אבל ביחד הם המציאות. שימו לב, זה לא בחינות בהופעת השם, התחדשות מול סופיות, התעצמות מול כיליון, בסדר? זה איך השם בשתי בחינות כלל את כל מה שהוא ברא. והבחינה השביעית זה האמצעים מה שהוא קרא, היכל הקודש, הפנים של הדברים, האין סופי שמתגלה בכל הבחינות הללו, אבל מתגלה פה בארץ. בסדר? זה האמצעי, זה היכל הקודש, ירושלים, בארץ, ארץ ישראל, בעולם, זה הכל ורסיות שונות של אותו עיקרון. שתמיד למציאות יש את התוכן הפנימי שלה, את הנשמה שלה, את המהות שלה, שהיא תמיד, המשל שלה זה תמיד האמצע, כי האמצע זה לא לצד הזה ולא לצד הזה, לא ימין, לא שמאל, לא חצי שמאל או לא חצי ימינה, הוא לא אף היבט, הוא המהות שמתגלה בהיבטים. בסדר? עד כאן הגענו בפעם הקודמת. עכשיו, החלק השני של ההקדמה, הוא עוסק בהסברה יותר מורחבת של הצדדים הללו. נגד? הוא כנגד צד מזרח. רוצה לומר מפעל. מפעל, לא תעשייה, אבל כן תעשייה, מפעל. זאת אומרת, פועל, דבר ממשי, שהוא מתייחס אל הצד מזרח, כנגד כל הדברים הממשיים, הדברים שקורים במציאות ופועלים במציאות, שהם מתייחסים לצד מזרח, שהם שייכים להופעת השם כפשי בתד ממזרח, זכר את הגדולה, זו מעשה בראשית. דווקא המושג של הגדולה מתייחס לצד של המזרח, לכל המעשים והפעולות שמתייחסות על המזרח. למה? שמן המזרח השמש עולה. או עולה, הוא מחדש בכל יום מעשה בראשית. וכל מעשה בראשית נקרא גדולה. הגודל של הקדוש ברוך הוא, אנחנו, הגודל של הברוך הוא, הוא מתמתה במקום שבו השם מופיע בנבראים שלו. חסדו של השם, רצון, הרצון שלו לחיות המציאות, מופיע בכל הנבראים. וכל מעשה בראשית נקרא גדולה, כי השם נקרא גדול, כשהוא מתגלה כמי שעושה מעשה בראשית. כלומר, כמי שברא את הנבראים. שכל הנבראים הם גדולתו של הקדוש ברוך הוא שבראם. לכן אנחנו אומרים, עלינו לשבח לאדון הכל, לתת גדולה ליוצר בראשית. משם, מתי השם נקרא גדול, מתי אנחנו נותנים לו גדולה, לתת גדולה ליוצר בראשית. כשיש נבראים, כשיש מעשים, כשיש משהו שנעשה ממנו, גדולתו של הקדוש ברוך הוא, היא חסדו שמופיע בעצם זה שהוא ברא את הנבראים. לכן מתי אתה גדול? כשאתה עושה חסד, כשאתה נותן חיים לנבראים. הוא גדול זה, תותה. מתי? כשהוא עושה חסד. גדולתו של הקדוש ברוך הוא מופיעה, אנחנו לומדים כאן מה זה המושג גדולה, אצלנו גדול זה מושג כמותי. אצל המהר"ל במדרש, גדול זה נותן חיים. תשימו לב, זה אכן קשור לזה שהשמש עולה במזרח, התחדשות החיים, נותנת חיים למי? לכל הנבראים. דרך מי השם נותן חיים לכל הנבראים, בהבדל טוב ורע, גדול, קטן, חיה, אדם? שמש. השמש היא הביטוי העליון ביותר לגדולת השם. כאן אנחנו לומדים שגדול זה לא עניין כמותי, פיזי, גיאומטרי, אלא זה עניין של נתינת חיים לכל. בסדר? בסדר, דוכן 2? אתם בלבלים אותנו. איך קוראים לך פרטי? סתיו. מה, באת לדכא אותנו, אחי? אתה יודע שבארץ ישראל הסתיו זה החורף. סיטווה בארמית זה החורף. עכשיו זה בסדר. ברוך אתה, אדוני אלוהינו, מלך העולם שהכל יהיה בדברו. בסדר? אז גדול אצלנו זה מושג כמותי, במדרש ובמהר"ל, גדול גדולה, זה מושג איכותי, איכותי של מתן חיים לכל. בסדר? לכן זה קשור למזרח, כי השמש זורחת, מחדשת את החיים, נותנת חיים לכל בלי הבדלים. בסדר? אותו דבר החסד, אותו דבר הגדולה. בסדר? קרא עוד פעם במהר"ל, וכנגד צד מזרח, כלומר כל מפעל, כל פעולה, כל מעשה שמתייחס לצד מזרח, זה אחר הגדולה, זו מעשה בראשית. מעשה בראשית הוא מעשה של גדולה של השם, כי זה מעשה של לברוא נבראים ולחיות אותם. שמן המזרח, בעולם הפיזיקלי שלנו, השמש עולה, זה הביטוי הפיזי, הוא מחדש בכל יום מעשה בראשית, את כל הנבראים, וכל מעשה בראשית נקרא גדולה. שכל, שימו לב, זאת המילת המפתח, כל הנבראים, הם גדלותו של השם יתברך שבראם, כל הנבראים בלי הבדלי מדרגות הם גדולתו של השם שבראם, כמו שדקלו בעלינו שבח, לתת גדולה ליוצר בראשית שברא את כלל הנבראים ומחיה אותם בחסדו. וכן אמרו זה הלשון בכמה מקומות, להגיד גדולתו של הקדוש ברוך הוא. תראו מה אוסף, מוסיף כאן המהר"ל, מאוד חשוב, של מלך חיי המלכים, שהאדם תובע כמה מטבעות בחותם אחד וכולם דומות זו לזו, אבל הקדוש ברוך הוא תובע המון מטבעות ואין אחת דומה לשנייה. המגוון של הנבראים שהשם מחיה, שאף אחד לא דומה לשני, זה מבטא את גדולתו של הקדוש ברוך הוא. ולכן גם הגדולה אצלנו, זה לא כמה מטבעות הצלחת לטבוע, כי אתה לא מציע, אתה תמיד עושה אותו דבר, אלא המגוון שאתה מצליח לייצר. לכן האדם יולד ילדים ואף אחד לא דומה אחד לשני, מכוח הכוח האלוקי שבו, לא מכוח הכוח האנושי שבו. אתה יודע, יש לו 10, 12, 5, 3, 4, נראים אותו דבר, אף אחד לא מדבר אחד לשני. למה? כי הוא יולד ילדים מכוח האינסופי שבו. הכוח הצד האנושי בו שבו, הצד האדם, הוא לא יודע לייצר את המגוון הזה. גדולה, כתוב כאן, קשורה למגוון האינסופי של הנבראים. לזה שהשם מחיה מגוון אינסופי של נבראים. את תמצית הגדולה האלוקית. לך השם הגדולה זה עושה מעשה בראשית. מחיה את הנבראים שהם כולם שונים אחד מהשני. בסדר? לכן גודל, גדולה, חסד, קשור תמיד למגוון. למגוון. ומלא ליכולת לחיות מגוון של אנשים. אנחנו עושים הפוך. אנחנו חפשים את מי שדומה לנו, שפרים אותו, ומי שלא כמונו אומרים לו תברח. זה ההפך מחסד, החידוש של המהר"ל, ההפך מגדולה. גדולה, גודל, זה יכולת להכיל את כל התצורות, את כל הצבעים, את כל המינים, את כל האנשים, את כל ה... ולחיות אותם, לא רק להכיל אותם.
למה החיים זה הקריטריון הגדולה?
החיים זה לא הקריטריון הגדולה, החיים זה מה שבא מהגדולה. החיים זה ההשתקפות של הגדולה, זה לא קריטריון. ברור, כי החיים זה התחלת הכל, זה מעשה בראשית. השם מופיע אלינו בחיים. לפני שיש את החיים אתה לא פוגש את השם, כי אתה לא יכול לפגוש את האינסופי, אלא איך שהוא בחר להתגלות אליך. איך הוא בחר להתגלות אליך? דרך החיים. לפני שיש חיים אתה לא יכול לפגוש את השם יתברך. אתם איתי? אנשים טובים.
כן.
אה? הפוך, המהר"ל משנה לך את המושג ומסביר לך מה זה גדולה. אתה את חשבת עד היום כדרכו, הוא לוקח את עולם המושגים שלך והופך אותו. בסדר? אתה חשבת עוד שם גדולה, זה כמה דבר, הוא איזה פיסת חיים שהיא יותר דרמטית, טייפון יותר גדול, מפלים יותר גדולים. המהר"ל כדרכו לוקח את הכמות והופך אותה לאיכות. ואומר לך, לא, הגדולה, מה שאתה הבנת עד היום כגדולה, זה לא העוצמה הכמותית, אלא אינסופיות החיים שהשם מחיה. זאת אומרת, איך האינסופיות של השם מופיעה בכלל הנבראים כולם. קרי, במה שהוא בחר לך להפגיש דרכו, הוא בחר להפגיש אותך אותו.
למה לא להגיד? לא איכות.
איך?
זה גם כבר, לא איכות.
מה פתאום? זה אינסוף, לא שמעת את המילה. לא, זה לא מה שאמרנו. לא, 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 אתה מערבב, אתה מערבב. אני אמרתי אינסופיות החיים. החיים, יש בהם אינסוף גילויים, כי מקורם אינסופי. ואתה דרך החיים שבאים אליך, שאתם מתגלים בך כבר, ועוטפים אותך, רק דרכם אתה יכול לפגוש את המקור, את האינסוף שלא הגדולה, מה שהמהר"ל קרא בחלק הקודם, שאליו הכל, הכל, החיים, הכל, צבי.
אבל הכל זה גם דברים שהם לא חיים. זה גם לא חיים.
לא למדת איתנו כוזרי. לא למדת איתנו כוזרי. אז לא למדת איתנו כוזרי. או כמו שהם, לא למדת איתנו כוזרי, זה הכוזרי. ודאי שהכל זה החיים. זה לא הכל חיים במובן שיש דצחם, דומם, צומח, חי מדבר, אבל הכל חי ודאי. היום הפיזיקה אומרת לנו את זה בעוד יותר מזה. הכל זז, והכל יש אטומים, פרוטונים, ניוטרונים, אלקטרונים, דציבלים, אני יודע מה, כל המילים שלהם שבכיתה ת' לא, י' שלוש. הפסקתי להבין מה הם אומרים. סבבה? יש ביהודה א' שכבר בת' בסדר? הכל חי, ברור. כי הכל מתחיה מהשם. בקומה הבאה יש מדרגות של חיים. זה נשמה, אדם, זה... אבל בוודאי שהכל חי, מהשם יתברך. וגדולתו היא שהוא מחיה את כל המדרגות, את כל המדרגות כולן ואת כל אין סוף ההופעות.
למה לא להגיד שהגדולה של השם זה באמת, זה דרמטי, זה גדול, זה אדיר, אבל באיזה איכות שזה מחיה את כל הנבראים.
מה אתה רוצה להציל בזה? מה אתה רוצה להרוויח בזה?
כן, נשארנו עדיין במושג של הגדולה, שזה משהו גדול, עצום, שהוא נורא רחב, אבל בזכות מה הוא כזה גדול? כי הוא מחיה את כל הנבראים.
לא, אז אתה לא צריך לדעת. ברגע שאמרת את החלק השני, אתה לא צריך את החלק הראשון? למה אתה צריך את החלק הראשון? את ההיבטים של החלק הראשון בדבריך, אם יאמרו בהמשך. אבל זה בדיוק הפוך. המהר"ל לא רוצה להגיד את זה, כי הוא יגיד לך, הדרמטיות, העוצמה, המפלים הזה, זה נגזרות של המציאות היחידה שיכולה לחיות כל. האדם הוא גדול בעקבות בוראו, זאת הנפקמינה המוסרית, במה שהוא יכול לחיות יותר אנשים. וזה הוא גדול. ולא בדרמטיות של הכסף שהוא הביא להוא, או במבצע המיוחד שהוא עשה. תראה שלי, זה לכל דבר יש נפקמינות מוסריות. אנחנו ישר נמשכים אל הדרמטיות, אל העוצמה, אל הכמות. והמהר"ל אומר, מה פתאום? הופעת השם היא מתחילה בגדולה גדולה, היא החייאה שלו את הכל. הזיקה שלו את הכל, יצירתו את הכל, המזרח, החידוש שלו את הכל. כן. זה יהיה נגזרת שאני נגזרת שאני נגזרת שאני נגזרת במעשי המצוות. ככל שאני יותר עם הפרטים, אני יותר קשור למקור, כן. השורש זה מה שכתוב כאן, כן. לכן אתה גדול בזה שאתה מתעסק בפרטים הקטנים. הנה, שם זה? אתה גדול בזה שאתה מתעסק בפרטים הקטנים, כי אתה מגלה את השם בפינות הכי קטנות שהוא רצה להגיע אליהם, כאילו במשהו שהוא ברא את העולם. ודבר זה, וזה הגבולה. וכנגד הפועל המתייחס אל צד מערב. זכר הגבורה. בסדר? יש לכם? שכמו שהוויית העולם מן המזרח, תראו לך, מערל כדרכו, כל פעם הוא מחליף מושג, הוא משרשר לנו מושגים. קודם הוא דיבר על התחדשות, נכון? או מזרח מתחדש העולם. נכון? אצלנו עכשיו הוא התחיל ב... מחדש, כן. עכשיו הוא הוסיף, שכמו שהוויית העולם, העולם מתהווה מן המזרח, לא המזרח הרחוק, שהוויית העולם מן המזרח, זאת אומרת, המזרח הוא מגלה לנו את הצד דרך השמש, דרך של, שהעולם מתהווה כל הזמן, כך הפסד העולם, הוויה והפסד, זוג ידוע במערל, כך הפסד העולם מתייחס אל המערב. ששם השמש שוקע. אנחנו יודעים ששמש שוקע זה רק לעיניים שלנו. בסדר? אבל השם יצר צד כזה במציאות הפיזיקלית, שהוא לא מזרים את החיים לעולם בכל עוצמתם, אלא מדעיך אותם, מצמצם אותם. בסדר? כאילו מחבא את החיים. והצד הפיזיקלי הזה, הוא משקף את הצד במציאות של הופעת השם, של הפסד החיים. היפסדם, כליונם, סופיותם, יש גם צד כזה במציאות. המציאות כמו שהיא בנויה על הוויה מהשם, על התחדשות מהשם, היא בנויה גם על כליון. זה המשמעות שהיא מציאות נבראת. היא כל הזמן מתחדשת, מתחיה, מתהווה, וכל הזמן מתקלה. אם היא לא הייתה מתקלה, אז היא לא הייתה מציאות נבראת. היא הייתה איזה משהו, היא הייתה כמו המלאכים. בסדר? לכן הצד השני, זה שכמו שבמציאות אתה רואה אותה שמש שמתחדשת, היא שוקעת, היא נעלמת, אנחנו יודעים שהיא לא באמת נעלמת מבחינה מדעית, אבל זה לא משנה, במציאות כלפי האדם, החיים נפסדים, החיים מתקלים. ואמרו זה יציאת מצרים. יציאת מצרים היא משקפת דווקא את הפסד המציאות, את כליונה. למה? שביציאת מצרים החריב את הנמצאים. זה היבט מאוד מעניין שיציאת מצרים, שאני צריך לדבר עליו בהמשך הפרקים. אנחנו גילים שיציאת מצרים זה האביב של כל העולם כולו, ושזה הופעת עם ישראל, יש אספקט ביציאת מצרים, אומר המהר"ל בהקדמה שלו, שבה השם נכנס במציאות ומפרק אותה. הנה זה כמו שמעשה בראשית בראם ב10 מאמרות, כך הפסיד אותם כשיצאו ממצרים ב10 מכות. יש פן ביציאת מצרים שמשתקף דווקא ב10 המכות, דווקא בפירוק הטבע, בשבירת המציאות, בגבורת השם שמתבטא בכוחו הגדול, ודבר זה נקרא גבורה, לפי שהיה בא נגד מצרים, להתגבר עליהם. יש סוג הופעה של השם שמתגברת על המציאות ו... מחלה אותה ושוברת אותה ומתנגדת למה שנמצא במציאות. זה הגבורה. זה ההסבר של הגבורה ולמהר"ל כאן, ואני צריך לדבר עליו בהמשך, כי זה הסבר ייחודי, מבחינת שבירת חוקת הטבע, מבחינת פירוק המציאות.
זה לא ממש של לידה, אבל?
איך?
זה לא ממש של לידה, כאילו זה אתה ישראל?
זה לא כתוב כאן. זה לא כתוב כאן. אתה כאילו שבחרני כבר מנסה לגייר את המהר"ל. בעברך. גיירנו אותך פה. אבל זה אתה כבר כאילו אתה מנסה, כמו מי ניסה בשיעור שעבר, כסו אותו בשיעור שעבר. נכון? להחזיק כבר את מה שלא כתוב. איפה יש מה שכתוב? בסדר? וחשוב. זה כי זה באמת הסברה מעניינת של הגבורה. הגבורה כמפרקת מציאות. שהשם עצמו רצה להוות אותה. כן, יש כזה. זה הצד המתנגד להוויה. כי המציאות היא בנויה כל הזמן, שני הצדדים האלה, התהיבות, הוויית המציאות ופירוקה, חידוש המציאות וקיליונה. בדיוק הדרשנות של בני דוד מתחבר לדרשנות של שווה חברון, וביחס מנסים להעמיס במהר"ל את מה שלא כתוב במקום הזה בטק. כתוב מקומות אחרים, וברב זצ"ל בכלל, שהיורצייט שלו היה שבוע שעבר, הכל נפלא, רק פה זה לא כתוב. בסדר, אנחנו מדקדקים מה כתוב פה, רזה. כי זה חידוש באמת שהמהר"ל ככה הוא מסביר את הגבורה, ונטפל בזה פה מספיק פרקים. גבורות השם, ככה קוראים לספר הזה. גבורות השם, אז מה, הספר הזה הוא עוסק בהופעת השם בלפרק את המציאות? זה כנראה מכין איזה משהו, אבל בינתיים המהר"ל זה מה שהוא מסביר. זה ניגוד להוויית המציאות, לחידוש המציאות, לגדולה. הגדולה מחיה, מחדשת, מהווה, נותנת חיים להכל. הגבורה מתרסקת על הנמצאים, מחריבה אותם. בסדר? הוא כמו שהתבהר לקמן בעזרת השם. הוא צפה את השאלות של... ודבר זה נקרא הגבורה לפי שבא נגד המצרים, להתגבר עליהם. יש מקומו שצריך להתגבר על המציאות המצומצמת, האחוזה בעצמה ולפרק אותה. בכוחו הגדול ובזרועו הנטויה. עכשיו שימו לב ללופ, השלישי שבא זה לא אותו סדר שהיה בה, שכפי שהסביר אותו המהר"ל בקודם, שניים מול שניים, שניים מול שניים, פק פתאום הוא קופץ לשביעי דווקא, והתפארת זו חמה ולבנה שעמדו ליהושע. אחר שזכר הפעלים המתייחסים אל שני הצדדים מזרח ומערב, לא עבר לדבר על צפון ודרום כמו בחלק הראשון, אלא זכר הפועל שהוא מתייחס אל האמצעי, שהוא ממוצע בין הצדדים לעולם, זה שהוסבר בחלק הקודם, אחרון. בסדר? ואמר והתפארת זו חמה לבנה שעמדו ליהושע בגבעון. הוא מסביר המהר"ל, כבר אמרנו לך, למעלה, כי האמצעי מתייחס, תמצית ההסבר הקודם, אל מעלה קדושה אלוקית. זה התמצות המושגי של החלק האחרון של החלק הראשון. בסדר? זה דרכו של המהר"ל, והרב גם למד ממנו את זה, בהמשך הפסקה לתת ביטוי קצר למה שהוא הסביר בפסקה הקודמת. מי שלמד רצף בעולת ראייה רואה את זה, או בתוך הפסקאות עצמם, הרב למד את זה כנראה היה לו בית מדרש לזה. הנה המהר"ל תמצת את מה שהוא קרא למעלה, היכל הקודש, האמצעי, המעלה הנבדלת, השונה מן הגשם וכן הלאה וכן הלאה. האמצעי מתייחס כאשר יש מעלה קדושה אלוקית. אל התכונה המהותית, האלוקית, הנבדלת, הקדושה של הדבר. קדושה זה הנבדלת, אלוקית זה האינסופית, מעלה קדושה אלוקית. וכאשר עמדו החמה והלבנה, שהם אלה שעל בסיסם חיה המציאות הפיזית, שאלו שני דברים הם המושלים במציאות הפיזית, והיום אנחנו מבינים את זה עוד יותר דרך מבנה היקום שלנו, והעמידה להם, להעמיד אותם, לעצור אותם, לשלוט עליהם, על יהיה על ידי מעלה נבדלת אלוקית, שיש רק דבר אחד מעל החמה והלבנה, אין מושל על החמה והלבנה כי אם הנבדל, כמו שהתבהר למעלה היטב בהקדמה השנייה, ויוסבר בהמשך ואין להאריך כאן. ונקרא זה התפארת, כי כל נבדל הוא מפואר. רואים מכאן שמפואר אצל המהר"ל, זה לא הבלורית שלך, זה לא הצורה החיצונית שלך, אלא התפארת מתייחסת למדרגה המהותית של הדבר. בסדר? למדרגה, והנה הוא מסביר, למה נבדל ומפואר, לפי שמסולק ממנו החירות הגשמי. בגלל שבנבדל, באין סופי, בקדוש, אין את הצד העכור, המוגבל, המצומצם, שיש בחומרי ויש בגשמי, שהנבדל נקרא אור, שאין בו החירות. אז מפואר, פאר זה מלשון פרי ואור. מפואר, פרי ואור. האור שמופיע כפרי, שמופיע במציאות. זה מפואר. זה המדרגה העליונה הנבדלת כפי שהיא מופיעה בצורה מאוזנת במציאות ונותנת את הפרי של שני הקצוות. זה הממוצע. זה הממוצע הזה. זה מה שהוא קורא כאן, התפארת. כאן קיבלנו לכן הגדרה מאוד חשובה שהיא מיוחדת להקדמה של גבורות השם, של הנבדל אנחנו קוראים מפואר. עוד פעם, גם כאן המהר"ל עושה את אותו תרגיל, גדול זה לא הכמות, כמו שאנחנו גילים, גדול זה האיכות של הדבר, זה כוח ההחייאה שלו. מפואר זה לא המתאר החיצוני של הדבר, זה לא כמה כסף, כמה זהב, כמה זה, אלא זה הבהירות שלו, זה הנקיות שלו, זה הנבדל נקרא אור. כמו שהאור הוא לא גשמי, הוא לא עכור, אין לו את המגבלה של הגשמי, בסדר? ככה גם הנבדל הוא מפואר, האור מופיע בו בצורה הבשלה ביותר, השלמה ביותר, כי מסולג ממנו החירות הגשמי, בלשונו של המהר"ל. ולכן התפארת היא תמיד תהיה הפרי השלם של הגדולה והגבורה. לכן כאן המהר"ל סידר אותה אחרי הגדולה והגבורה ולא בסוף. כדי לומר לך את האיזון בין הגדולה לבין הגבורה, בין הוויית החיים לבין כיליונם, בין התחדשות החיים לבין סופיותם, האיזון הוא מופיע בתפארת. האיזון הוא מופיע בתפארת, כי התפארת זה איך האור מתגלה פה במציאות, בצורה מאוזנת, בצורה שלמה, בצורה שהחיים יכולים להכיל אותה. הפרי. והדבר הזה, זה התורה, רק זה לא הנושא כאן. אלא כאן אנחנו מדברים על תפארת כמה שמעמיד את מה שעומד, הדבר היחיד שיכול לשלוט על החמה והלבנה. על המציאות. וספרים אחרים, גם בהמשך הספר, הוא יקרא לו בשם, יגיע התפארת, זה התורה. כי התורה, או מה שהתורה מגלה בנו, היא היחידה שיכולה לסדר את המציאות, לשנות את המציאות, ולשלוט על המציאות. צדיקים יבאו, בראו אלמה, הם משנים את המציאות. בסדר? איפה תראה, איפה זה בטקסט? איפה? איפה זה כתוב? האמצעי מתייחס אל מעלה קדושה אלוקית, הפוך אל הופעת השם שנוטה מגלה במציאות את הכוח לשלוט על המציאות. הגדולה היא הופעת השם שמחיה את כל המציאות, ואתה יכול להיות גדול או מלא חסד כמו השם. הגבורה היא הופעת השם שמתגברת על המציאות. גם אתה יכול להתגבר על המציאות שלך, על המציאות המוגבלת. התפארת היא הופעת השם, היא הופעת השם שמגלה במציאות את הכוח היחיד שיכול למשול על המציאות. שלוקח את הוויית החיים מהגדולה, את התגברות על המציאות מהגבורה, ומייצר במציאות הופעה, גילוי, שהוא היחיד שיכול למשול על המציאות. לכן השאלה של ירדן יותר מתקרבת לזה, התורה, מה שהתגלה בהמשך כתפארת, או העוז, הוא הכוח שהשם שם במציאות לשלוט על המציאות, למשול. למשול על המציאות. לא לפרק את המציאות כמו הגבורה, אלא לאזן בין הגדולה ובין הגבורה, ולמשול על המציאות. צדיקים, גדולי התורה, התורה היא מושלת על המציאות. בספרים אחרים יקרא לזה המערה, להיסדר המציאות בכלל. אבל כשהיא מופיעה אלינו, היא היכולת למשול על המציאות, על השמש והירח, ולכן התגלתה אצל יהושע, ביכולת להעמיד את חמה והלבנה, ובהקדמה השנייה הוא יסביר מה קרה שם, שזה קרה מקומי. אתה יכול לגרום שהשמש והירח יתפקדו אליך באופן אחר. כל העולם ממשיך להיות כבול לשמש והירח, אליך זה פועל אחרת. איך? תורה, התפארת, העוז. בסדר? זה לא המציאות, זה היכולת למשול על המציאות. שם גילה את ממשלתו על המציאות דרך התפארת, דרך העוז, דרך האמצעי, דרך המהות של הדברים. אבל המהות של הדברים הזאת היא פועלת על ידי זה שהיא מאזנת בין הגדולה לבין הגבורה. בין החסד לבין הגבורה. הלאה. הנצח. והנצח הוא מפלתה של הרשעה. יש כוח הופעה, בחינה נוספת במציאות, שהיא מנצחת את הרוע. והנצח הוא מפלתה של הרשעה. כי מה שזכר כתוב והנצח, זה הפועל המתייחס את צד דרום, שנקרא דרום על שם התרוממות, ורבן זו הפעם הקודמת, דרום מלשון רום, דרום, הרום, בו מופיע הרום. מה זה הרום? שם השמש בתוקפה, עוד פעם הביטוי הפיזי, כביטוי ל... המהר"ל כל הזמן הוא מחנך אותנו, אל תתמכר לביטוי הפיזי. מאחורי הביטוי הפיזי יש היבט של התגלות האינסופי. בסדר? זה במושגי הגודל שלנו, בסדר? זה במושגי הגבורה שלנו, זה גם במושגים של, במושגים הפיזיים שלנו. ושם השמש בתוקפה, וצד דרום נקרא ימין. למה קראו לו ימין? כמו הימין אצלנו בגוף, כי משם כוח ותוקף הימין לנצח המתנגד. ואין מתנגד למלכות שמיים, לזה שהשמיים הם אלה שימלכו פה במציאות, רק הרשעה שהיא תקיפה. הרע שהוא, יש לו את הכוח הכי גדול, כמבואר בכתוב, והוא יתברך מנצח אותה. שימו לב, בנצח מתגלה שהשם מנצח את הרשעה, השם מנצח את, את הרוע. רק כשהאדם מגלה את הנצח, אז הוא יכול לנצח את הרוע. אי אפשר לנצח את הרוע אם לא דרך החיבור לנצח. כי בנצח יש את הכוח שהוא כולל ומנצח את הרשעה. ולכך טיפול נפילה שאין אחריה תקומה הרשעה. וזהו שאמרו זו מפלתה של הרשעה, כי עוד פעם חוזר ומדגיש המהר"ל, כי תהיה מנוצחת, נקרא לזה לא מהמאבק האנושי, אלא מן הניצוח של השם יתברך. שהוא נצחי, ולכך מה בעבודה נצחי, אנחנו נצליח לנצח את הרע במציאות, רק שנצליח ליצור פה חיים נצחיים. בלשון מקורות אחרים, לגרום שהעולם הבא יהיה פה, בעולם הזה. לא על ידי זה שנעשה פה מעשים טובים, ונלך לחיים טובים ולשלום בעולם הבא, שם נהיה מבסוטים, כמתאר האסלאמי, אלא העולם הבא אומר הזוהר שהוא הולך ובא, שאנחנו נצליח כל כך להנחיח את העולם הבא בעולם הזה, את הנצח פה במציאות ולא מחוץ לה בעולם הבא, אז תהיה מפלתה של הרשעה. זה כאילו רק השם יכול לנצח את הרשעה, או רק אנחנו על ידי זה שננציח את המציאות. הגויים איך הם מנציחים את המציאות? מצלמה דיגיטלית, מצלמים. אנחנו מנציחים את המציאות על ידי זה שאנחנו כל הזמן גורמים שהנצח יהיה פה. על ידי, מי אמר, המעשים הקטנים. על ידי שבכל מעשה קטן גשמי, אופ, מכניסים את השם. מכניסים את השם בכל מעשה קטן. אז כל המציאות היא הופכת להיות נצחית. היא הופכת להיות נצחית, הרע מתקלה.
הקדוש ברוך הוא גם ברא את הרע.
הקדוש ברוך הוא אפשר את הרע, תיקון מספר אחד, לחוק יסוד כבוד האדם וחירותו, חירותו בהשם, רגע. עכשיו, רגע, עכשיו מה שאתה שואל, זה שאנחנו אומרים, עושה שלום, הוא בורא את הכל. אבל כדרך הדתיים, שואל ישורון, אנחנו מחפשים מילים. כי באמת בפסוק כתוב, עושה שלום, הוא בורא רע. זה לכאורה שאל ישורון, אבל התשובה היא, שהשם בורא את המציאות, ועדי זה שהוא ברא את המציאות, כמו שהוא ברא אותה, הוא אפשר את הרע. הוא לא מזין את הטוב ואת הרע באותו אופן. הוא מזין את הטוב, הוא משפיע טוב. הוא נותן חיים לכל הנבראים. לך השם הגדולה. כל הנבראים שווים אליך, ואתה מחיה אותם. והגבורה, אתה גם, בגלל שתבראת אותם, הוצאת אותם בר ממך, אתה גם מחלה אותם. אתה גם יש סופיות במציאות. הגדולה והגבורה. והתפארת, שהיא נותנת לאור את היכולת להופיע במציאות, בסדר? והנצח הרע...
יש משהו שהוא לא חלק מהנצח, אני לא מצליח
להם. כן, אבל השם, כשהשם ברא את המציאות והוציאו את הבר ממנו, אז עכשיו הנצח מתגלה בכל, אבל הוא לא נוכח בגלוי בכל. ודאי שהרע גם הוא חי מהנצח, אבל הנצח עכשיו לא מופיע בו בגלוי, כי אם הוא יפיע בגלוי, הוא כבר היה נהיה טוב. מזה שהשם נתן בחירה לנבראים, שהם צריכים לגלות את הנצח בהם, והנצח מופיע בהם כפוטנציאל, כמהות, ולכן עכשיו יש אפשרות לרע להתקיים. בורא רע, הרע הוא נובע מזה שהשם הוציא את המציאות בר ממנו. לכן היא נקראת, היא נבראת, בראשית ברא אלוהים. בראשית גילה הקדוש ברוך הוא את כוחותיו בצורה כזאת, שהמציאות היא בר ממנו. ואז יש בחירה, כיוון שיש בחירה, יש מקום לרע. יש מקום לרע, אז הנצח מחיה אותו, אבל הוא בפועל עוד לא מונצח. כשאנחנו נצליח לגלות את הנצח ברע, אז הנצח, אז הרע יחזור אל הטוב המקורי שלו.
לפי זה,
הרע הוא הלבוש של הטוב. האפשרות לחיות כנגד רצון השם. הטוב הוא המהות המחיה שלך. הרע זה האפשרות לחיות כנגד רצון השם, כתוצאה מזה שהשם נתן לך בחירה. בפועל, כמו שהוא אמר כאן, לרשעה, הדגיש אמרה, יש תוקף מאוד גדול, היא מופיעה בצורה מאוד תקיפה. כי השם כאילו נתן למציאות עצמאית. לטוב הוא אמר, אתה החיבור אליי, הטוב זה החיבור להשם. הרע זה כאילו מציאות חיצונית, שהשם נתן לה עצמאות, לכן יש לה עוצמה, לכן היצר הרע הוא כזה ארס. לכן הרע הוא כזה, הוא מזיז את העולם. כי השם כאילו, כמו הנחש, השם נתן, לטוב השם לא נתן נטיות, אז מה זה להיות טוב? להיות מחובר להשם. אז אתה לא עצמאי, אתה חננה. והרע הוא ארס ארס. הוא עצמאי, הוא דוחף, הוא מפרק, הוא עושה, נראה לך שכאילו הוא עושה משהו במציאות. מהר"ל כאן, זה מה שהוא הולך לחנך אותם. לכן תשימו לב, זה קצת מסביר את מה שיופיע בהמשך, למה הגבורה של השם היא מתבטאת בזה שהוא מכסח את הנמצאים. כי הנמצאים בצורה הראשונית שלהם, זה שהם הפכו את המציאות שלהם למשהו שהוא עומד בפני עצמו. הם הקשיבו לנחש ולקחו את העצמאות שלהם אל המקום, אני עצמאי גם נגד השם. אז השם מתרסק עליהם. ביד חזקה ובזרוע נטויה, לא להשמיד את המציאות, אלא להשמיד את המציאות שהתאהבה בעצמה. להשמיד את המציאות שתופסת את עצמה כדבר שנפרד מהשם. ולעזור לה לגלות שאפשר להיות טוב בתוך המציאות. תכף המהר"ל להגיד את זה, אפשר להיות עם ישראל. שאתה מלא טוב, אתה מחובר להשם לגמרי, אתה רק עם חכם ונבוי הגוי הגדול הזה, אתה מחובר לגמרי להשם, ואתה חי פה במציאות. לכן כאילו היה צריך לפרק את המצרים כדי לגלות את עם ישראל. לפרק את הסגידה לעצמך, את העצמאות שהתבלבלה, את הנחש שהפך לעם, בסדר? ולגלות שרצון השם וטובו יכולים להופיע פה במציאות למטה, עם הנחשים, עם העקרבים, עם המפעלים, עם הזה, אבל להישאר לגמרי מחובר להשם טוב. זה יציאת מצרים, זה הספר, מה זה הוא? זהו כמה פרקים, בסדר? מה ששמענו בכל כך הרבה שיעורים זה וזה, זה המהר"ל, זה הוא המקור לזה, הוא לא מקור, מדרשים הם המקור לזה, אבל הוא מרים את הדגל הזה בספר גבורות השם, זה הנושא של ספר גבורות השם, פסח זה הגבורה, איך גבורת השם החריבה את מצרים, אבל כמו שפה כל השבחרניקים והבני דודים וכל ה... רואי טובות, לא רצו להישאר עם הגבורה הזאת, אלא מה הופיע דרך הגבור, דרך החורבן הזה של המציאות של מצרים. הופיע, כן. חסד השם במציאות. גדולת השם במציאות. במציאות דייקה. בסדר? מה? מה אתה כל היום עושה פרצופים? בסדר. שמנו לב, כל השקענו שנתיים בקוזרי, בסוף אתה מביא לי כזה... לאט לאט אח שלי, אנחנו 15 שנה לא הבנו את הרב צוקרמן, אתה רוצה בשנתיים להביא את התלמידים שלו, זה משוואות. בסדר. זה לא קשה להבין בשכל, זה קשה להבין בנפש.
לא,
אז מה בשכל? כן, אצלך יש רק שכל, ברור, זה לא. אבל לא חשדנו שחס וחלילה נפשי.
לא, אני לא רוצה...
שאל, אם זה לא לעניין, אני אהיה איפה לך.
קשה לי להבין איך יש משהו שהוא לא חלק מהנצח, לא מצליח להבין את זה, לא יודע.
כי הנצח נתן לו מקום. כי הנצח כאילו סילק את עצמו מלהתגלות. אחרת לא היה משהו. תשמע את המשפט שלך, בסדר? אני הולך עם המשפט הזה כי הוא חשוב. קשה לי להבין, אומר ישורון, איך יכול להיות משהו שהוא לא שייך לנצח. תשובה, אם... הוא היה שייך לנצח, לא היה משהו. הוא מסוגל להיות משהו, זאת אומרת, הוא קיים בגלל שהנצח אפשר לו להתקיים בלי שהוא יהיה נוכח לגמרי. אחרת הוא היה נמחק, הוא היה מתבטל אליו. משהו שהנצח מופיע לו בו בכל עוצמתו, הוא נמחק, הוא מתבטל. רק אם המשהו מקבל מורחק מהשם, נברא, מקבל בחירה חופשית, זאת אומרת, הנחש יכול לפתות אותו, ויכול אפילו להיכנס לתוכו פנימה, בסדר? ועכשיו הוא צריך לבחור מחדש בנצח, ולגלות את הנצח בתוכו לגמרי, אז הוא יכול להתקיים כשהנצח בתוכו. זה כל הסיפור של התורה ושל הבריאה, ושמה שהשם רוצה מאיתנו, חודש אלול קרב, אלול פה, אלול, אלול! בבא בתרא, העניינים, סיפורים האלו, הללו, ראש השנה יום הדין, אז זה השם דן אותנו. מה עשית עם הצמצום שצמצמתי את עצמי ונתתי לך בחירה, כדי שאתה תגלה את הנצח בתוכך ולא אני אגלה את הנצח בך, ואז לא יהיה כלום. אתה מבין? אתה שואל פילוסופית איך יכול להיות באין סוף מקום למשהו שהוא לא זה, אתה לא שואל אותי עכשיו פילוסופית, קבלית, אולי כן, אבל לא מתכוון לענות לך. זאת אומרת, זו שאלה שכל, זה כל שאלת הצמצום, סבבה. פילוסופים לכן הוא הבינו את זה, וגדול והמקובלים הבינו את זה. מה, הבינו, לא הבינו, קלטו את זה. אבל אני, לכן עניתי לך במישור המוסרי האמוני, במישור המוסרי האמוני, השם כאילו כשהוא ברא, הוא סילק את עצמו ונתן מקום לנבראים, קודם כל, למציאותם של הנבראים, לבחירתם, למציאות שהיא בר ממנו, שהיא רחוקה ממנו. אז הרע הוא חיסרון לגמרי. חיסרון ברצון השם. אם הרבי שלי אומר את זה בצורה יותר קטנה, כי הוא הרבי והוא מותר לו להגיד את מה שאני מפחד להגיד, שמה אני אצלה על זה בגינו, שזה כאילו, כן, זה חטא של השם, במרכאות. זה מה שאנחנו לומדים באורות התשובה, שהתשובה זה לא מה שאני שב בתשובה, התשובה זה דחף, זה כוח במציאות. זה מה שהשם יצר כדי שתהיה מציאות שהיא בר ממנו, שהיא בחוץ ממנו. הוא קודם כל ברא את התשובה, ברא את זה שהכל ישוב אליו, שגם החסרונות וגם החטאים וגם הרחוק, קודם כל הוא ברא את התשובה, ואז הוא יכל לברוא את העולם. זה המשמעות של תשובה קדמה לעולם. קודם כל השם ברא את התשובה, זאת אומרת ברא כוח במציאות, שהכל שב אליו.
אפשר לדבר על זה רק במונחים של עיניים של אנשים שיש להם חסרונות, אבל מצד המציאות...
מה, יש, בין הד... יש, אין... יש אנשים שאין להם חסרונות?
לא, לא.
אמרת אנשים, אמרת חסרונות.
כן, זה מה שהתכוונתי.
אפשר, אז אני מתקן, אנשים. אפשר לדבר על זה במושגים של אנשים.
כן.
אז אני, ועכשיו אני מוסיף, אבל... מחבר את זה למושגים של... אפשר לדבר על זה רק במושגים של בריאה.
מצד האמת, אבל זה לא...
האמת, האין סופית האלוקית שלפני קיום העולם, זה משהו אחר.
אפשר להבין את זה.
מצד השם, הכל זה אלוקי, ברור. אנחנו מדברים הכל מצד הבריאה, ברור. כשאתה מדבר אפילו לא אנשים, אתה מדבר בריאה. בריאה, אמרת בר. אמרת משהו שהשם נתן לו מקום עם החיסרון. זה חטא הארץ, חטא אדם הראשון.
אנחנו חיים באמת בעולם של שקר.
לא, נעדן. כרגיל אתה הולך, מרוצה לדכא לנו את החיים, אבל אנחנו לא ניתן לך את זה. בסוף אנחנו נשמח אותך כמונו, ואתה תרקוד איתנו ביחד, ולא ניתן לך להשחיר את המציאות. בפסימיזם. בסדר? אז אנחנו, זה לא עולם של שקר, זה עולם של דמיון. הנה, שינינו משקר, זה עולם של דמיון, אבל זה עולם של דמיון רק מצד האמת האלוקית הצרופה, מצד הנבראים, זה מציאות, כמו שאומרים היום, לגמרי. מצד הבורא יתברך שמו, אין מציאות. המציאות היא לא מצמצמת אותו כי הוא זה, אבל מבחינתנו זה לא שקר, זה מצד האמת האלוקית זה שקר. מצד האמת האלוקית זה דמיון, זה הכל דמיון. אבל מצידנו זה מציאות גמורה. השם ברא אותנו, שתהיה לנו תחושת מציאות, שזה יהיה מציאות גמורה מצידנו. אתה פשוט רוצה להיות אלוהים. אתה רוצה פשוט להיות, אתה רוצה להיות אלוהים.
אי אפשר להבין את זה, אי אפשר להבין את זה.
הנה, אתה בעצם, ברור. א', כבר תיקון יפה. כבר תיקון יפה. אבל זה עוד פעם, זה מצד, כי ככה אתה עצמך בנו, את הגוף ונשמה, אתה אינסופי וסופי. אז הסופי שלך מתעצבן, הנשמה שלך אין לה בעיה עם זה. הנשמה שלך שאנחנו מצליחים לפעמים לגוע בה ולהעיף אותה, אין לה בעיה עם זה. הגוף שלך, הגוף של הישורון הגוף, הוא צובח, אני לא מבין, אני לא מבין, אני לא מבין, אוף. אני רוצה להיות אלוהים, אני רוצה להיות. הנשמה של ישור, אני אומר לו סתום. היא אומרת לו, תתחבר, עיניים שלי. אתה כבר 3-4 שנים פה, ויש לך עוד איזה 10 שנים פה לחיות עם זה. אז כדאי לך תחבר לרבי שלך. חיים ישור, לחיים נשומה. קרא, דוד, קרא לי בחור, הבין את זה. הביא גיטרה, נשומה לי, לחיים נשומה. המתח הזה שאתה משדר, הוא בסדר, זה הגוף, זה השכל, זה הצד המוגבל, שבאמת הוא אומר, סליחה, נתת לי, הכנסת אותי בעולם מוגבל, תן להבין. והנשמה היא אומרת, אתה לא יכול להבין, אתה יכול להידבק, אתה יכול לגוע, אתה יכול להשיג, אתה יכול לטפס במעלה השגות ולחיות את שני העולמות האלה ביחד. זה החידוש של המהר"ל. המצרים, הם אמרו בדיוק ככה, הם אמרו, עזבו אותנו, פה, חומר, כסף, אנשים, משאבים, עבדות, טק, טק, יש עולם פיזי וזה מה שאנחנו חיים ועד שגעו אותנו, ואני אלוהים. בסדר? אז גבורת השם היא קודם כל מנפצת את האשליה הזאת, את הנחש הזה, בסדר? את העצמאות של האדם שמסוגדת לעצמה, ואז היא אומר לך, בוא אני אראה לך אופציה, איך הנשמה מתחברת עם הגוף, איך האינסופי מדבר עם הסופי, איך האלוקים מתגלה במציאות, וזה לא מובן פילוסופית, זה חי, קיים ונושם נשמתית. אנחנו עם הנשמה לכן. הנשמה שאחרי שקיבלנו נשמה מבינים יותר מכל הגויים ביחד, רק עם חכם ונבון, הגוי הגדול הזה, קודם כל מקבלים את הגודל, את החסד, הוא חי בנו, מהווה אותנו, ואז אנחנו עם חכם ונבון.
לא, אבל מה עם זה שהנשמה היא לא
כלי עבודה? כאילו הוא שהיא מנוע, היא גם מנוע וגם כלי עבודה. אתה צודק אבל שהיא קודם כל מנוע. היא מנוע החיים, היא הוויית החיים. זה בסדר גמור מה שאתה שואל. היא הוויית החיים, ואז בסוף היא גם הופכת את כלי העבודה של השכל לכלי בליגה אחרת לגמרי. בליגה אחרת לגמרי, כי היא נותנת בו את מה שאין בשכל הרציונלי הפילוסופי. היא מוציאה אותו מהנכות המוגבלת שלו. זה הערך שלומדים בשכל מתוך הנשמה, ולא לומדים בשכל רק מתוך המתמטיקה, המדע, הפילוסופיה. הפילוסופיה והמדע הם שובים אותנו בזה שהם מגדירים כל דבר והכל ברור אצלם, אבל כשאתה מגיע לתקרת הזכוכית שאתה רוצה לגוע במה שאתה מרגיש בחיים שלך שיש, אתה לא יכול, ואז יש לך מלא שכל, מלא תארים, מלא ידע ומלא הגדרות למציאות, אבל המציאות עצמה אתה מרגיש שהיא חומקת לך. אין לך אהבה, אין לך חיים, אין לך גודל, אין לך חסד, אין לך כלום. יש לך רק הגדרות, 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 הגדרות. והנשמה היא קודם מפגישה אותך עם החסד, עם הגודל, עם הוויית החיים, ואז היא אומרת לך, עכשיו תפעיל את השכל. תפעיל את השכל תוך ידיעת המגבלות ותוך ידיעת המקור, ואז אתה נוגע גם בדברים שהשכל הפילוסופיה והמדעי הוא לא מצליח לגוע בהם. והנשמה יודעת לגוע בהם, כי אתה בא מהנשמה אל השכל, ולא מהשכל אל הנשמה, ונתקע בתקרה השקופה. בסדר? זה הבנות חשובות מאוד, שהן כאילו זרויות פה, הן לא בטקסט, הן זרויות בטקסט, אבל שורון כאילו הציף לנו אותן דרך הנצח, אבל הן חשובות מאוד, וחשוב לחזור עליהן כל הזמן, כי אחרת אתה באמת, אתה לא מוצא את האיזון הזה בין כאילו הוא נראה לך בשביל נשמה, אתה צריך להיות במיסטיקה, בשכל, אתה אז עדיף ללמוד פילוסופיה ו...
אז כשמגיעים למקום כזה עם השכל, אז השכל צריך עצמו,
צור
או
פנה? צור, לא, צור לא למדתי אמונה.
לא, אני מכוון...
אתה לא אמור להגיע ככה, אתה אמור להגיע ככה. שלוש שנים כוזרי.
יש את הגבול שבמופלא מפלא...
כן, מפלא אחד, תחקור, אבל במופלא... זה הקדמה הראשונה, בדיוק. זה הקדמה הראשונה. לכן זה תקלה שאנחנו לומדים את השלישית לפני הראשונה. אבל אני רוצה להכניס אתכם בנינוחות, מה שנקרא. אז סבבה. אבל זה הקדמה הראשונה. כשאתה בא מתוך הנשמה שבתוך מזה, את במופלא ממך אל תחקור, זה לא, עזוב, זה את הדתי סתום את הפה. אנחנו, מאיזה נקודה בהתגלות האינסוף אנחנו מכניסים את הכלי הזה שקוראים לו השכל. ואז הוא יעצים את הנשמה ולא יילחם בה כל הזמן, כמו במדע ובזה, והמציאות, רגע אחד היא, כל התרבויות, רגע הם אחד במיסטיקה, רגע אחד הם במדע, רגע אחד ברציונליות, פתאום הם בורחים לרגשנות ועפים מצד לצד. והנצח הוא מפלתה של הרשע, כי מה שזכר כתוב והנצח, לא מתקדמים פה במקום הזה. אני לא במקום הזה. והנצח הוא מפלתה של הרשע, כי מה שזכר כתוב והנצח, זהו הפועל המתייחס אל הדרום, שהדרום מבטא את ההתרוממות, את ההופעה העוצמתית, ושם השמש בתוקפה, הביטוי הפיזי, וצד דרום נקרא ימין, כי הימין שלנו עוד פעם זה גילוי הכוח, העוצמה, ומשם כוח ותוקף הימין, הפן הזה במציאות, לנצח את המתנגד, המתנגד למה? לנצח, למלכות שמיים, ואין מתנגד למלכות שמיים, רק הרשעה, בלשון ספרים אחרים, הרוע, הרע במציאות, שהיא תקיפה, כי השם נתן לה עצמאות, כמו שהסברנו. הנחש היה ערום. והוא התברך מנצח אותה, זה מאבק בין השם, לבין כאילו הרשעה שהוא נתן למקום. כן, דרך מי? טיפול לנפילה שאין אחריה תקומה, וזהו שאמרו זו בפעל של הרשע, כי תהיה מנוצחת מניצוח של השם יתברך, שהוא נצחי, ולכך מפלתה נצחי. וכנגד הפועל שהוא מתייחס לצד צפון, זכר את ההוד, ואמר, זו מלחמת נחלי ארנון, וכבר אמרתי לך, כי אמרנו לך, כי זה הצד המתייחס לדבר שהוא צפון מנעלם, רואים מכאן שההוד, הוא מתייחס דווקא לדברים הנסתרים, ומשם כל המעשים הנסתרים בעולם ואין האדם יודע, כל הפעולות האלה שהאדם חושב שזה הולך לכיוון אחד ובסוף הוא מגלה אחרי 10 שנים, 5 שנים, שנה, חצי, חודש, שלטובתי נשברה רגלה של פרתי. ומה שחשבתי שהוא אסון של החיים שלי, משם השם מביא לי את התיקון. ומה שחשבתי שזה רוע, זה פתאום מתגלה כטוב. כל הזמן החיים שלנו מוצפים בדברים האלה. אני חושב שקיבלתי כפה, ואחרי 5 שנים, אחרי 10 שנים, אחרי חודשיים, אחרי 2 שנים, אחרי שעבדתי, אחרי שבאה, ואני מגלה שהשם פעל על החיים שלי בצורה אחרת. גם זה כל הפעולות הנסתרות במציאות. זה הודו של השם. וזהו שאמר זה מלחמת נחלי ארנון, שהיו אמורים נסתרים בערים. ואמרו, כשיעברו ישראל, נביא להם בראש ונערים, נצא מן המערות ונהרוג אותם. השם יתברך, הוא היה עושה להם לישראל את המלחמה, כמו שמבואר בדברי חכמים. וכל זה פועל השם וישראל לא ידעו. יש המון פעולות במציאות בכלל, שהשם מוליך את הדברים לכיוון אחד, ולעיניים הפידיות שלנו זה נראה אחרת, זה ההוד של השם, זה הנסתר, זה הצפון. השגחת השם הנסתרת, בעברית פשוטה. עד שאמר, השם יתברך ממודיע לבני מה שעשיתי להם, עד שאלה הנח על דם ההרוגים זרועותיהם סביבות מחנה ישראל, והם ראו ואמרו שירה. ודבר זה שעושה השם בלי אשר ידע האדם, הנסתר הזה, ההשגחה הנסתרת, שמתגלה רק בסוף, על זה אל השם יתברך רוב ההודיה. שימו לב למילה התמימה אל, שהיא נראית כאילו רק ביחס, אבל באמת המהר"ל שרשה אותה לאורך כל הזה, ושהמהר"ל מדבר על זה שהכל אליו, כל אליו הוא מדבר, תמיד מבטא את הזיקה של הנבראים אל השם. וכאן הביטוי של הזיקה אצלנו זה על ידי ההודיה. הוד מתכתב עם הודאה. הנסתר מתבטא אצלנו שפתאום אנחנו, זה מפתיע אותנו. זה לא חשבנו את זה, אנחנו חשבנו, זה בדיוק הפוך. ואז מתפרצת מאיתנו האמירה, תודה השם, וואלק, לא חשבתי שאני אקבל את זה. התודה היא הביטוי למפגש עם ההוד, למפגש עם הנסתר. כי הדבר השגרתי הרגיל שידעתי שזה יקרה, ואני אומר, סבבה, שגרה, מה, מה נהיה? על מה אני צריך להגיע לו? תראו שיש לנו בנפש את העמדה הזאת שאומרת, מה, זה רגיל, מה, מה הבעיה? סבבה. שהשם כאילו, וואו, עושה משהו, אתה אומר, וואנה, על הכותל. וכאן המהר"ל הולך עוד צעד ואומר, לעולם ההודעיה, הודעה בנפש, היא המפגש עם הנסתר, עם הצפון, עם הלא צפוי, שהעיניים האנושיות שלך חשבו א', והשם פתאום גילה לך את מה שהעיניים הגשמיות שלך לא יודעות לראות. זה ההוד. וההוד מעורר בנפש הודעיה. את ההכרה בזה שאני לא ידעתי, לא יכלתי להביא את זה, זה לא בא ממני בכלל. הודעה. הגומל לחייבים טובות, שגמל העניקות טוב, זה ברכת ההודעה. אנחנו מצידנו חייבים, חסרים, זה לא בא מאיתנו. ומצידנו בכלל לא היה צריך לבוא, ופתאום זה מופיע בהשגחת השם. זה ההוד האלוקי שביטויו שמתכתב בנפש עם ההודעה. ושבח מי שעושה טוב והמקבל לא ידע, ולפיכך נקרא דבר זה הוד ושבח אל השם יתברך, הנסתר שמעורר את הודעתנו. טוב, אני רציתי להספיק עוד קצת, אבל אפס. היה לי אשליה שאני אגמור את כל ההקדמה. נו, השם ירחם עלינו.